שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. וכמו שכבר אמרתי בחלק מהפרקים הקודמים, בפרקים הבאים אני רוצה להביא יותר את הגישה של הבריאות מהצד של הנפש. דיברנו פה למעלה מכמעט 110 פרקים על הגוף, איך להתאמן, איך לעלות במסת שריר, איך להיות יותר בריאים, תזונה, דברים כאלו. דיברנו גם קצת על מוטיבציה, שגם זה נפש, אבל עכשיו אני רוצה להביא את זה מהנקודה קצת יותר שונה. הרבה פעמים אנחנו בסוג של איזשהו מרדף סביב מטרות, סביב כל מיני דברים כאלו, ולפעמים גם אני באופן אישי וגם המתאמנים שלי מסתכלים על זה שלפעמים צריך לעצור שנייה אחת רגע, ולתת לדברים קצת לשקוע, לנסות לראות קצת ביותר ברגוע, לעשות את התהליך קצת יותר רגוע, בצורה יותר קשובה לגוף שלנו, למטרות שלנו, לנפש שלנו, והרבה פעמים בגלל שאנחנו מאיצים כל הזמן את הדבר הזה, אז מה שקורה זה שאנחנו לפעמים קצת פחות קשובים לגוף שלנו. אז אני הבאתי לכם עכשיו אורח מיוחד, שאתם כבר יודעים מי הוא, כי אתם ראיתם אותו כתובת של הפרק. אז שלום עמוס אבישר.
שלום אלן, מה נשמע? שמח להיות פה.
אז קודם כל, אני עוקב אחריך הרבה זמן, גם אני נמצא בקבוצות וואטסאפ שלך, קורא חלק מהדברים, שמעתי את הפרק שלך עם ג'רמי פוגל על מיינדפולנס, ואני רוצה שתציג את עצמך למאזינים שלנו, שידעו מי אתה, מה אתה עושה, מה אתה מעביר היום, איך אתה פועל היום בתחום הזה.
אחלה. אז קודם כל תודה, באמת שככה הזמנת אותי, שמח להיות פה. אני אגיד שהכותרת היא פסיכותרפיסט ומנחה סדנאות מיינדפולנס, ככה אני צריך לעשות כותרת אחת. ובטיפה יותר פירוט, אז באמת אני מתרגל מיינדפולנס או ויפאסנה, אולי נגיד לזה בהמשך כמה מילים על ההבדל ועל הקשר בין המושגים האלה. אני מתרגל את זה כבר מגיל 26 פחות או יותר, כבר בין 44, אז יש לא מעט שנים, יש כבר איזה 17-18 שנה של תרגול, והאמת שאני הייתי מורה בבית ספר באיזשהו שלב, אחרי שסיימתי את התואר הראשון בביולוגיה ימית, הלכתי להיות מורה בבית ספר, וראיתי שלתרגם התלמידים עושה להם נורא נורא טוב. ואז אחרי 3 שנים שהייתי מורה בתיכון בבת ים, עם המבר אתגר, עם החבר'ה הכי מאתגרים, וראיתי כמה זה משמעותי להם, כמו שאתה אמרת, רגע לאחד לעצור, להיות עם עצמם, לשים לב לגוף נפש שלהם, אז פשוט הפכתי את זה למקצוע העיקרי שלי, ובעצם הצטרפתי לאוניברסיטת רייכמן, שהייתה אז הבין תחומי הרצליה, והקמתי שם בתוכנית בית ספר סגול, לטיפוח חברתי רגשי מבוסס מיינדפולנס, זו תוכנית בעצם שמיינדפולנס לבתי ספר, ובעשור, עד לפני 3-4 שנים, במשך 10 שנים זה מה שעשיתי בעיקר, והיום התוכנית הזאת גדולה, וככה קורה בהרבה בתי ספר לשמחתי, ואנשי צוות לומדים מיינדפולנס ולומדים להעביר את זה לתלמידים שלהם, וזה כל כך גדל והיה משמעותי שאני החלטתי לעזוב את זה, כי לא יודע אם אתה, כמו שאתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו עושים משהו טוב, הוא דווקא, אנחנו מפסיקים לעשות אותו, כי מתחילים לנהל אותו. אז אפילו, לא רק שלא הנחיתי בעצמי מיינדפולנס בבתי ספר, אפילו את המנחים שהנחו, הפסקתי להכשיר והייתי עסוק כל היום בטבלות אקסל ומשכורות וכולי, אז החלטתי לחזור חזרה לעולמות שאני אוהב, זה להנחות מיינדפולנס, וגם עשיתי הכשרה של פסיכותרפיה. זה מה שאני עושה היום, עושה סדנאות לקהל רחב, לחברות עסקיות, גם לארגונים ביטחוניים. יוצא לי בזמן האחרון להנחות שם סדנאות, אני מכשיר, לא מכשיר, אני מדריך מנחים שעברו הכשרה. אני גם עושה שיתוף פעולה עם שותפים למסע, שזה תוכנית, שזה עמותה שמלווה אנשים בסוף דרכם, וגם תהליכי עיבוד של אובדן ואבל, אז יש לי קבוצה של אובדן ואבל, וקורסים בבודהיזם, שזה הבסיס של מיינדפולנס, וקליניקה של פסיכותרפיה בפרדס חנה, וגם בזום כמובן. זה בגדול.
כן, אז זה המון, והאמת שאמרת פה כמה דברים מאוד חשובים, כאילו שלי זה עלה בעיקר בקטע של החינוך, אז מי שיודע, גם מי שעוקב אחרי יודע, יש לי כבר שתי ילדות קטנות, ובזמן האחרון דווקא אני קורא קצת על המערכת החינוך, יצא לי עכשיו לקרוא ספר מאוד מאוד מעניין, האמת חייבת לאמר, של רננה לוויאני, שהיא קצת נותנת ביקורת, היא הייתה גם מורה בתוך המערכות חינוך, של מכללות לחינוך והכשרת מורים כמו שאתה עשית, אבל הכשרת מורים יותר פורמליים בקריאה, בקריאה אנגלית ומתמטיקה, והתמונה שמציירת זה תמונה של גם שצריך לעשות משהו שם, וכשאני קורא את זה אני אומר, טוב שיש לי עוד כמה שנים לבדוק את האופציות לאיפה אני אשלח את הבנות שלי, אבל זה משהו שאני חושב שצריך להיעשות, כמו שאתה מדבר על מיינדפולנס, כי אני חושב שהמערכת הזאת צריכה להתנער, היא ועוד הרבה מערכות, אבל המערכת החינוך זה המערכת הקרובה אליי עכשיו בתקופה הקרובה. אבל אמרנו פה גם הרבה מילים שאני בטוח שחלק מהמאזינים שלי נשמע להם כמו משהו מאוד מוזר. אני אקח את המאזינים, יש לי מאזינים גם הציבור החרדי, נשים וגברים הציבור החרדי, וכשהם שומעים מיינדפולנס הם מתייחסים לזה כמו עבודה זרה, כי זה מגיע מאודו, וזה נראה להם קצת כמו פסלים ומשתחווים לפסל של הבודה, ולמה הוא נמצא בחדר בחלק מהמקומות, וחלק מהאנשים אומרים, תקשיב, זה רוחני, מה לי ולזה, עזוב, כאילו, אז מה זה בכלל מיינדפולנס?
אוקיי. מעולה, תודה שככה, שאלה חשובה, וניתן רגע טיפה את הרקע, ואז אני אגדיר את ההגדרה האקדמית של מיינדפולנס, כי היום זה כבר משהו באמת שנחקר המון בעולם של המדע דווקא. אני אגיד שמיינדפולנס זה באמת מין הלחם כזה, או מין שילוב, אינטגרציה, כן, של ידע שמגיע מתרבויות אחרות במזרח, בעיקר מהעולם באמת הבודהיסטי, ופוגש את העולם המערבי שבו אנחנו חיים, או אנחנו לפחות אפשר להגיד חיים באמצע שלו, כן, של הפסיכולוגיה המערבית, של המדע, של מדעי המוח, של תיאוריות פסיכולוגיות כאלה ואחרות, ומיינדפולנס הוא סוג של מין שילוב של הדברים האלה. וצריך להגיד שבאמת מה שזה אומר שהוא לא כך עבודה זרה, והוא גם לא כך עניין רוחני, כן? הוא מגיע מהמקומות האלה, אבל הוא נולד ונהיה משהו אחר. ומהו הדבר הזה? מה זה בעצם מיינדפולנס? אם צריך להגדיר אותו בשמונה מילים, אז אני חושב שמי שככה אחראי בהרבה מובנים להתפשטות של התפיסה הזאת, התחום הזה, התרגול הזה, המצב התודעתי הזה, תכף נגדיר אותו בצורה יותר ברורה, בעולם המערבי, זה ג'ון קבט-זין. דוקטור צעיר בשנות ה-80, שיושב באיזה מרתף במסצ'וסטס, בבית החולים, והוא שם, הוא בעצמו למד ויפאסנה ויוגה, כמו שלמדו הרבה בשנות משנות ה-50-60, הדבר הזה מגיע לאירופה, לארצות הברית, ויש הרבה מורים של הדבר הזה, לא כמו היום, אבל הוא לומד יוגה ומדיטציה, והוא לומד את המטופלים שלו, וכותב פרוטוקול מסודר, ועושה כבר ביקורת מסודרת, ומתחיל לפרסם מחקרים על הדבר הזה, ורואים שאנשים שיש להם מחלות חשוכות מרפא, כמו כאבים כרוניים ופסוריאזיס, לא נרפאים מהמחלה שלהם, אבל ה-well-being שלהם, השלומות, כן, החוויה הפנימית שלהם, משתפרת בצורה מאוד משמעותית. ואז הוא הבין שהוא עלה על משהו, והדבר הזה באמת מתפרסם בעולם, ומתפוצץ דרך המדע, ומגיע גם למקומות כמו בנגור, שזה אוניברסיטה בווילס, באנגליה, ושם לוקחים את הפרוטוקול הזה, שנקרא MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, הפרדת מתחים באמצעות מיינדפולנס, והופכים את זה ל-MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, שזה טיפול נפשי מבוסס מיינדפולנס, ובעצם זה מגיע לכל מקום שאפשר לחשוב עליו, בחינוך, בעסקים, בציבוריות, במנהיגות, בכושר, בספורט, באמת המון המון מקומות. ומה שג'ון קבט-זין אמר שמיינדפולנס זה לשים לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. זאת אומרת, האפשרות שלנו להביא את הקשב, את תשומת הלב, למה שקורה כרגע, ברגע הזה, ולא סתם להביא את זה לרגע הזה, אלא גם להיות עם איזושהי גישה שהיא מכילה, מקבלת, לא שיפוטית, לא אוטומטית, לא תגובתית, ולא מתנגדת למה שקורה. במילים אחרות, לטפח שתי איכויות, איכות של מודעות למה שקורה ברגע הזה, ואיכות של גישה מקבלת ומכילה. אם עושים את שני הדברים האלה, אם מטפחים את שני הגלגלים של העגלה הזאת, אז בעצם מה שאנחנו מגיעים אליו זה מצב שבו אני גם יודע מה קורה וגם משוחרר מדפוסים אוטומטיים שהרבה פעמים מנהלים אותי, ויש לי אפשרות לבחור איך אני מתנהל בעולם. גם ברמה הפנימית, לבחור ממש, או יותר להשפיע, כן, על מה אני מרגיש, בחוויה הפנימית שלי, כתוצאה מהמציאות החיצונית, וגם כמובן ברמה התנהגותית, איך אני מתנהל בעולם בצורה יותר מיטיבה. איך זה קורה? זה קורה מכיוון שיש לנו שתי בעיות מרכזיות, כן? הבעיה המרכזית הראשונה זה המודעות לרגע הזה. המוח שלנו לא אוהב להיות מודע לרגע הזה. המוח שלנו הוא לא כמו מחשב שמחכה שהמציאות תקרה לו ואז מגיב אליה, הוא יותר כמו כדור בדולח שנסה לנחש מה יקרה ברגע הבא, לנבא את הרגע הבא, על בסיס הרגע הקודם. זה נקרא למידה וזה בסדר. זאת אומרת, אנחנו למדתי שכשאני מגיע למקום הזה והזה, אז לא יודע, לא מצליח לי, אז למדתי שפה אני צריך לפחד. פגשתי את האיש הזה והזה והוא פגע בי, אז אני צריך להיזהר, כן? או כשזה וזה קורה, אז אני מצליח יותר, אז אני אוהב את המקום הזה. זאת אומרת, למידה שכולנו עושים כל הזמן. הבעייתיות בדבר הזה זה כשאין לי איזשהו תקדים, וכשיש לי איזשהו קושי, ודרך להתמודד איתו, אז נוצרת חרדה ונוצר לחץ. אז להביא את הקשב לרגע הזה, זה משהו מאוד מאוד נוגד אינטואיציה. אנחנו מאוד מאוד טובים וטובות בללמוד מה היה ולדמיין מה יהיה. ואם תחשוב על זה רגע, כשאתה סתם עם עצמך, זה מה שקורה, נכון? נוצרת מלא מחשבות שעוסקות בעבר ובעתיד, ומה שהיה ומה שיהיה ומה שיקרה ומה שחושבים עליי וכל הדבר הזה. להיות במגע עם החוויה הישירה של המציאות קשה לנו. ומה שכן נמצא בהווה לעומת זה הגוף, נכון? החוויה הגופנית שלי, אם כואבת לי הברך, היא כואבת עכשיו. אני יכול להיזכר שהיא כאבה אתמול, ובצלות שזה יהיה מחשבה. אז האתגר הראשון הוא להיות ברגע הזה, באופן מכוון, כן? שים לב, באופן מכוון. כי אני יכול להיות ברגע הזה, אם אני רואה סרט טוב. אבל אז מי שמכוון את הקשב זה הסרט, זה לא אני. אבל זה לא מספיק.
אז אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל מצד אחד אני גם אומר, שמעתי, פחד קראתי איזה משפט שאומר שאושר הוא תמיד למפרע. כי שואלים אנשים מתי היית הכי מאושר, אז הוא אומר, לא יודע, שהייתי עם הילדות שלי בפארק, אבל אז הוא התעצבן על החום, והוא חשב על הפקקים שיהיו ביציאה, ועל זה שעוד שנייה הילדה שלו תתחיל להיכנס לטנטרום, כי לא יודע, האוטו גלידה מתקרב, והיא תרצה בטח 10 גלידות, אבל אחרי שנה, שנתיים, שאתה שואל אותו, אפילו חודש, אתה שואל אותו, מה היה הרגע הכי מאושר שלך בתקופה האחרונה, זה אומר, כשהייתי איתם בפארק. אבל אז לא באמת חשבנו על אני מאושר. כי אנחנו פשוט לא נמצאים שם, גם אני חושב שזה סוג של רגש אבולוציוני כזה, שתמיד אתה אומר, רגע, מה היה קודם? טוב, עכשיו אני צריך להתכנן להבא, כי בסוף,
נכון?
אתה לא יכול להישאר במקום.
נכון. ואז כשיש משהו שקורה והוא לא נעים, מטלטל את עולמי, אני לא יכול להגיב לה בצורה מיומנת, כי אני לא שם אליו לב, אני רק, הוא מנהל אותי וגורם לי להתנהל בצורה לא מיטיבה, בסדר? וגם כשיש משהו נעים ומיטיב ונהדר, אני מכין את מי אחלה טוסט כזה, טעים ממש, ואז אחרי כמה רגעים פסול, נעלם לי הטוסט. כן? לא הייתי שם כשאכלתי אותו, ולא הייתי כדי לנות ממנו, בסדר? מהטוסט או מהילדה, או ממשהו אחר שקורה. אנחנו בעצם, ויש על זה מחקר אגב, כן? הרווארד עשו מחקר נורא מעניין, נתנו אנשים אפליקציה שצפצפה לאורך היום, בדקה אם הם נוכחים ממה שהם עושים עכשיו, וכמה הם מאושרים, וממש הם קראו למחקר הזה, A wandering mind is unhappy mind. הם ממש ראו, כן? התודעה הנודדת, תודעה בלתי מאושרת, ממש ראו את הקשר בין mind wandering לבין האושר, אושר באלף. אז להיות ברגע הזה זה רכיב אחד של התרגול, והוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא הרכיב היחיד. הרבה פעמים שתרגלים מיינדפולנס, מתרגלות מיינדפולנס, או שומעים על מיינדפולנס, חושבים שזה הקטע, שלהיות בכאן ועכשיו. אז זה לא מספיק, כי גם ילד בן שנה הוא בכאן ועכשיו, וגם זה בריא בכאן ועכשיו. זה לא אומר שהם במיינדפולנס. אם אני בכאן ועכשיו, ונמצא במאבק עם מה שקורה, ובתגובתיות למה שקורה, אז זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, אם אני יודע שאני כועס, או מפחד, והדבר הזה מכניע אותי וגורם לי להתנהל בצורה שמזיקה לי ולאחרים, אז לא עשיתי בזה, לא הייתי במיינדפולנס. מיינדפולנס אמור, כמו שאמרתי, לשחרר אותנו, להתנהל לפי הערכים שלנו, לפי מה שחשוב לנו, ולא לפי האוטומטים שלנו. אז החלק השני הזה של הגישה הוא הרבה יותר חמקמק. בסדר, חינכו אותנו בחיים, אמרו לנו להיות מודעים זה חשוב, תהיו מודעים, להיות מודע זה חשוב. בדרך כלל אנחנו מודעים למה שאנחנו חושבים על דברים, ולא על הדברים עצמם, בסדר? אז פה אמרתי, אנחנו צריכים להתחיל להיות מודעים גם לרגע הזה, ברמת הגוף והחושים. אבל אף אחד לא לימד אותנו בשום שלב, לקבל את הדברים כפי שהם. אמרנו להפך, אם יש בעיה, תעשה את כל מה שצריך, כולל מאבק ומלחמה כדי לפתור את הבעיה, נכון? וזה גם נכון באיזו מידה מסוימת בעולם החומר, בעולם, נקרא לזה במרכאות, המציאות החיצונית, כן? אם אני רוצה יותר כסף, אז אני צריך לעבוד יותר קשה, נכון? אם אני רוצה, אם קר לי פה עכשיו, אני צריך להדליק את המזגן, או לעבור חדר, יש דברים שאני יכול לעשות כדי לפתור בעיות מסוימות במציאות החומרית. הבעיה היא שבמציאות הדעתית, הנפשית ובטח הרוחנית, יש חוקים אחרים, ושם אני בטעות, במרחב הזה התודעתי, מיישם בטעות חוקים של עולם החומר בתוך עולם התודעה. אני מתחיל לכעוס, אני אומר, יו, אני לא רוצה לכעוס. הכעס הוא בעיה, אני רוצה לפתור אותה, אני רוצה להירגע. כבר שומע בקול שלי שאני רק כועס יותר, נכון?
נכון. אבל כשאתה אומר, כשאתה הזכרת את המרכיב שהוא לא, לא שיפוטי, זה כמו שקראתי בספר, ובאותו שנייה אתה כבר נהיה שיפוטי, למה אתה לא שיפוטי? אז זה כמו לא לחשוב על דוב צהוב, אתה ישר עכשיו חושב על דוב צהוב.
פיל ורוד, בדיוק, זה בדיוק העניין, נכון? אז כשאנחנו מנסים לא לחשוב על פיל ורוד, מה המוח עושה? הוא אומר לעצמו, אל תחשוב על פיל ורוד, ובעצם משתמש בדבר שמנו ממש הוא רוצה להימנע. זה בדיוק הניסיון, כן, להימנע ממשהו ולקבל עוד ממנו. בגלל זה בעולם התודעה והנפש זה לא עובד ככה. אני לא יכול להימנע מלכעוס על ידי זה שאני ארצה להפסיק לכעוס. כמו שאני עושה בעולם החומר. מה אני צריך לעשות? דווקא לקבל את זה, להיות עם זה. כן? אם הצופים שלנו, המאזינות, נכון, אנחנו בפודקאסט, רק שומעים אותנו. אם המאזינות והמאזינים היו רואים אותי עכשיו, אז אני מצמיד את שתי ידיי, כן? אני יכול, בדרך כלל התגובה האוטומטית זה יהיה או להזדהות, ואז אני משלב אצבעות ונאבק עם אותה המציאות, אני רוצה להפסיק לכעוס, אני רוצה להירדם, או אני רוצה לקלוע לסל, זה לא משנה. אני רוצה נורא את זה, שאני במאבק עם הדבר הזה, כי אני לחוץ אם אני אצליח או לא. או לחילופין, יש לנו עוד אסטרטגיה שהרבה פעמים אנחנו עושים, וזה להתנתק ולברוח. אני לא טוב בזה, אני לא אעשה את זה, אני אפסיק עם זה, אני לא מעניין אותי, לא רוצה את זה, כן, כי זה לא נעים לי. אז אני או באיזה מאבק והזדהות, או באיזה בריחה והתנתקות, ופה אני חושב שעושה עם הידיים, אני מרחיק את הידיים אחת מהשנייה. מיינדפולנס הוא כשהידיים שלי נוגעות אחת בשנייה, כמו בנמסטה, כן, כשרוב העולם כשהוא אומר שלום, הוא מצמיד ידיים אחד לשני ומצמיד אותם ללב, נכון? ככה אנחנו אומרים שלום. ובעצם כדי להזכיר לנו, שכדי, אם אני רוצה להתמודד נכון עם כעס, או פחד, או דאגה, או אפילו עונג ויופי, אני צריך להתקרב אליהם, ולהיות איתם, להכיר אותם, אבל לא להגיב אליהם. זה האי שיפוטיות שג'ון קבט-זין שהגדיר מיינדפולנס מדבר עליה. בסדר, אי שיפוטיות, אי תגובתיות, אבל עם סקרנות, עם ערנות, ועם יכולת הכלה וקבלה של המציאות כפי שהיא. ואז כשאני שם לב, אוקיי, זה לא שאני כועס, אלא יש בי כעס, כן? זה לא שאני לחוץ, אלא יש בי לחץ, אוקיי? ההבדל בין אני כועס ליש בי כעס, נשמע כמו הבדל סמנטי, אבל זה בדיוק העניין. אם יש בי כעס, אז יש גם את החלק ששם לב לכעס, שיהיו בדיוק הרווח שמאפשר לי להתנהל בצורה מיומנת עם הכעס הזה, או עם הפחד הזה, או עם השיימום הזה, או עם הלחץ הזה. כי כל אחד, אנחנו קוראים לזה אורחים, כן? כל אחד מהמצבים האלה בא לפעמים להגיד לי משהו משמעותי שחשוב לי. אם אני כועס, אולי, אם יש בי כעס, סליחה, אז אולי מישהו עבר את הגבול. אם יש בי פחד, אולי יש פה איזו סכנה. בסדר? אז חשוב שאני ידע על זה, אבל לצד שני חשוב שגם נשאר בעל הבית. ואני יכול להגיד, יכול להיות שעכשיו יש בי כעס, כי נזכרתי שמשהו קרה לי, אבל זה לא רלוונטי למי שאני עכשיו מדבר איתו כרגע, אז אני לא אקשיב למסר הזה. וזה הסיפור של מיינדפולנס, היכולת לשחרר אותנו מדפוסים אוטומטיים. בסדר? אז אומר לך בבוקר ואומר לעצמו, מה אני אעשה היום? ב-12 אני אחטוף את כיף חרדה, וב-5 אני אעליב מישהו. זה קורה לנו כי אנחנו נמצאים בדפוסים אוטומטיים. כל הסיפור של מיינדפולנס זה יציאה מדפוסים אוטומטיים, והנחת היסוד אומרת שכשאני אצא מדפוסים אוטומטיים, אני אתנהל בעולם בצורה יותר מיטיבה, לעצמי ולאחרים.
אז אתה מביא פה משהו שהוא, כמו שאמרת, זה משהו שצריך לתרגל ולהתאמן עליו, שזה אגב מה שהפודקאסט שלנו פה תמיד מודד אנשים, להתאמן. אבל אני שם לב שכאילו במיינד, זה קצת אחרת ממשקולות. אני גם, כשאני התחלתי להתאמן, אמרתי, אני דפוק בזה, אין לי את הגנטיקה, אני הייתי בהשמנה, כאילו, הכל היה דפוק, ואז פשוט החלטתי ואמרתי, אוקיי, יש לך שתי אופציות, או להמשיך להיות דפוק, או להתחיל לתרגל ולראות מה יקרה. יכול להיות שעדיין תהיה דפוק, אבל אם לא תנסה, אז לא תדע. אבל במיינד, אז אתה יודע, אתה רץ, אתה שם אוזניות, אז אתה רץ ואתה דוחף את עצמך בעוד קצת ועוד קצת. ואתה אומר, אוקיי, אני אתגבר על הכאב, אני אתגבר על הסבל, אני אתגבר על המשקל. יש לי פה נגיד 100 קילו, אני צריך לדחוף אותם. במיינד, אני יושב על הספה, או לא משנה, נמצא עכשיו בחדר כושר ומתאמן, ומישהו, לא יודע, התנגש בי או משהו כזה, אין לי משהו לדחוף, אין לי משהו פיזי להוציא עליו את העצבים.
וואלה.
אז זה משהו שהוא פנימי, למשל, אני יודע שאני למשל, כשהתחלתי את האימונים, אני יכול להגיד לך שהיה לי אימונים של הוצאת אנרגיה. הייתי עצבני על המערכת, על המתוסכל מזה שהמשקל לא יורד, מתוסכל מהנראות של הגוף שלי, ואז אתה אומר, אני אתאמץ עוד יותר חזק, אבל יש לך משהו בידיים להפעיל. ופה אתה אומר, תהיה קשוב, תהיה מצד אחד רגוע, אבל מצד שני תלחם...
לא אמרתי רגוע, זה אתה אמרת.
אוקיי, אז הנה, אנחנו פה בשביל זה. תהיה קשוב לרגע, ותלחם במחשבות, כאילו...
גם את זה לא אמרתי. נלחם במחשבות, אנחנו רגילים לעשות.
אוקיי, אז איך אנחנו...
לחם במחשבות זה כשאני מזדהה עם מה שקורה ונאבק. ואני אמרתי, לא במאבק, אבל גם לא בהתנתקות ואדישות, באמצע. זה בדיוק העניין, המיינדפולנס הוא דרך אמצע בין להיות באיזשהו מאבק עם הדבר והתנגדות אוטומטית או התצמדות והתקשרות, אם זה לא נעים לי אז התקשרות, אם זה לא נעים לי אז מאבק ורצון שזה יסתיים, אם זה נעים לי אז התצמדות, היחזות ורצון שזה לא יסתיים לעולם, שניהם יגמרו בסבל, שניהם ייצרו עוד ועוד אי-נחת, בסדר? והדרך האמצע בין היחזות לבין סלידה, זה פשוט התבוננות, זה פשוט להיות עם.
אבל אז איך אתה פותר את הבעיה? למשל, מישהי שאומרת לך שעכשיו היא שונאת את עצמה, ולכן התחילה להתאמן, אבל היא עדיין ממשיכה לשנות את עצמה, כי גם כשהיא יורד במשקל, היא עדיין מרגישה שהיא לא מספיק שלמה עם עצמה. אז כאילו סוג של מעגל, אז היא כל הזמן נלחמת בעצמה, ואז אתה אומר לה, אוקיי, בוא שנייה אחת נתחבר ל... נהיה קשובים לרגע הזה של למשל באוכל, למשל שאת אוכלת, שאת מאבדת שליטה על האוכל, או שאת יוצאת לרוץ כי את רוצה להוציא את העצבים. ואז היא אומרת, אוקיי, ומה אני עושה עם זה? איך אני פותרת את הבעיה?
אוקיי. אני רוצה קודם כל לפתוח פה את הסוגריים ולשים לנו פה איזושהי כוכבית, בסדר? תרגול מיינדפולנס, אישי כזה שלומדים בקורס, בסדר? אפשר ללמוד את זה מהקלטות ביוטיוב ומאפליקציות ולקחת קורס וכולי, בסדר? הוא מתאים לאנשים שנמצאים בסיטואציית חיים, נקרא לזה, רגילה, שגרתית. בסדר? אני לא אקבל לקורס, ואני לא אמליץ למישהו לתרגל מיינדפולנס, אם הוא ימצא באיזשהו משבר. אקוטי. איבד מישהו קרוב לאחרונה, יש איזו הפרעת אישיות מאוד חריפה, נמצא בדיכאון, בחרדה, הפרעת, נגיד, הפרעת אכילה, משהו כזה, שיש עכשיו שהעניינים מאוד מאוד דרמטיים ואקוטיים, אני אשלח כזה אדם, אמליץ לו ללכת, לא עולה, ללכת לטיפול פסיכותרפויטי מבוסס מיינדפולנס. כי כשאנחנו נכנסים פנימה ועושים איזו רפלקציה עמוקה, ובפנים יש שערה גדולה, זה יכול שזה לא רק שלא יועיל, זה יכול אפילו להזיק. בסדר? אז אנחנו נתרגל מיינדפולנס שאנחנו נמצאים עם הבעיות הרגילות של החיים. בסדר? אז אחרי ששמתי את הכוכבית הזאת, זה מאוד חשובה.
מאוד חשוב, כן.
כן, אני אגיד שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להפסיק להתייחס לחוויה, בוא ניקח שנייה, מה אמרת?
לרד, שנאה עצמית.
שנאה עצמית, אוקיי.
נגיד,
מה זה שנאה עצמית? בוא נפרק את הדבר הזה. מה זה מורכב? זה מחשבות, תחושות גופניות ורגשות, נכון?
כן.
עכשיו, ברגע שכל הדבר הזה נקרא שנאה עצמית, קשה לי מאוד להתמודד איתו. שנאה עצמית זה דבר אמורפי, גדול, משתנה, כל פעם מקבל איזה זווית אחרת, כן? בתרגול מיינדפולנס אנחנו נפסיק להתייחס לזה כאיזושהי בעיה שקורית, ויותר כמו זה מושא של חקירה. בוא נראה, השנאה העצמית הזאת, איזה מחשבות היא מביאה? את לא נראית מספיק טוב, את לא מספיק טובה במה שאת עושה, את לעולם לא תצליחי, אוקיי, מחשבות. אני לא מזדהה איתם ומתייחס אליהם כאיזה אמת, אבל אני גם לא מדחיקה אותה ונלחמת בהם. אני פשוט שמה אליהם לב, כן? נותנת להם לבוא, נותנת להם ללכת, ומה שזה אומר, וככה גם לגבי הרגשות והתחושות, בסדר? ומה שזה אומר, שנוצר שם עוד חלק בתודעה, זה לא נוצר, הוא תמיד היה שם, פשוט לא, הוא לא היה נגיש לי, כן? החלק שמתבונן בדברים. בין היתר בשנאה העצמית. עכשיו, החלק המתבונן הזה, החלק נקרא לזה המיינדפולנס בתודעה שלנו, הוא חלק שהוא לעולם לא שונא, לא תגובתי, לא שופט, לעולם חומל, לעולם נבון. פשוט אצל רובנו החלק הזה הוא לא נגיש. ומה שאנחנו עושים בתרגול הזה, אנחנו לומדים להיות ולשהות בתוכו, ומהפוזיציה הזאת להסתכל על כל מיני דברים, כמו שנאה עצמית, דימוי גוף, אהבה, שמחה, עונג, כל מה שקורה, אם אני מסתכל משם, אני משוחרר, ויכול להגיד, אני נותן עכשיו קשב למחשבה הזאת, מייחס לערך לאמת, או שאני אומר, זו מחשבה שהיא לא מיטיבה. אני גם יודע שהיא לא נכונה, אבל עדיין חושב אותה, בסדר? אז אני מתחיל לתת לה לבוא, כמו שאני לא כועס על זה שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב כל יום, ואני אומר, אוי, למה היא, כן, אני רוצה שהיא תמשיך לזרוח, אנחנו לא מתערבים לשמש בעניינים שלה, או לעלה שנופל מהשלכת. לעומת זה, כשמגיעה לי איזו מחשבה מתוכי, אני מתייחס אליה עם הרבה מאוד אחזות, זה אני, זה שלי. בתוך התרגול הזה אנחנו מתחילים להתייחס למחשבות, לתחושות, לרגשות, יותר כמו תופעות טבע, שבאות וחולפות, וקצת תופסים מהם מרחק. ובמרחק הזה, יש את החופש האנושי. אז אני יכול לבחור איך אני מתייחס לאותה מחשבה. אני לא מתעלם ממנה, אבל אני גם לא נאחז בה. והדבר הזה, הוא דורש אימון. כן, אנחנו באים פה לא כדי להרגיש יותר טוב, זה בדיוק המלכודת, כן, מלכודת העושר. אני רוצה להרגיש יותר טוב. אבל אם אני רוצה להרגיש יותר טוב ואני לא מצליח, אז אני נכשלתי, ואז אני מרגיש יותר רע מה שהרגשתי מקודם, נכון?
נכון.
אז במה אנחנו אומרים, אני לא באתי כדי להרגיש יותר טוב, אני באתי כדי להיות יותר טוב בלהרגיש. אוקיי, המיומנות היא להרגיש את המציאות בדעה, הנעימה והלא נעימה, כדי להשתחרר מהדפוסים האוטומטיים, ואז להיות יכול לבחור איך אני מתייחס למחשבות, כמו אני לא מספיק טובה, למשל. בסדר? או כל מחשבה אחרת שהיא לא מיטיבה לי כרגע. עניתי?
כן, עניתי. אז תראה, בסוף אני, הראש שלי, הראש שלי יותר תכלס, כאילו, כי בסוף אני גם, כמו שאני, למה עשיתי את הפרק הזה? כי אני רוצה לפתוח את השערים גם שלי לחשיבה הזאת, כי אני קורא על זה הרבה, אני בטוח שהרבה אנשים שמעו על זה, שמעו על Headspace, וראו אולי סרט בנטפליקס, שמסביר על מיינדפולנס, והם קוראים ורואים ספרים ואפליקציות, אבל אני אגיד מה נקודת מבט שלי. אחד זה איך בסוף תכלס, אני פותר את הדברים, כאילו, כי הרי בסוף היום בעולם המערבי זה כאן ועכשיו, כמה מהר, תוך כמה שיעורים אני רואה תוצאות. למשל אצלי, כשמגיעים אליי מתאמנים, אז אומרים, תוך כמה זמן אני אראה תוצאות.
מה אתה עונה להם?
אז אני תמיד אומר שכל בן אדם מגדיר לעצמה את התוצאות, ולדעתי זו הטעות הראשונה של הרבה אנשים שמדברים בצורה אמורפית על תוצאות. אז אני שואל אותו, מה בשבילך יהיה תוצאה להצלחה? ונגיד, הוא אומר לי, אני רוצה לרדת 5 קילו במשקל. אני אומר לו, תקשיב, זה יכול להגיע בתוך חודש, זה יכול להגיע גם בתוך חצי שנה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להתחיל ולראות איך אנחנו, לאיזה כיוון אתה מתקדם, ואני מסביר, אני יכול להביא אותך לדרך הזאת, אני קורא לזה דרך ארוכה שהיא קצרה, וקצרה שהיא ארוכה, כמו שכתוב בפרקי אבות, אני יכול להביא אותך תוך חודש לירידה של 5 קילו, ואז אתה תסנה את עצמך, כי אתה תרצה עוד 5 קילו, ואתה תהיה מאוד רעב ועצבני, ואתה לא תצליח להחזיק את התוצאה הזאת לאורך זמן, ויכול להיות שזה ייקח לך שנה, ואז גם אתה תהיה עצבני עליי שזה לקח שנה, אבל אתה תהיה פחות רעב ועצבני, ויהיה לך פחות קשיים מלהחזיק את התוצאה שהשגת. עכשיו השאלה זה מה מתאים לך ומה יקרה בשטח. וחלק מהאנשים לא מתחברים לזה, חלק מהאנשים כן מתחברים לזה, וחלק מהאנשים, מה שאני שם לב באופן אישי כמאמן, שהם פתאום מגלים תוצאות אחרות עם הדרך. הם הגיעו אליי בשביל לרדת במשקל, ופתאום אומר לי, תקשיב, נעלם לי הכאב גב. לא סיפרתי לך על זה, אבל אחרי חודש זה נעלם. ופתאום אחד אומר לי, תקשיב, אני מרגיש יותר אנרגטי, אני צריך פחות קפה. ואחרי אחד אומר לי, אחרי האימון אני גמור, אבל אחרי שעה אני פתאום חוזרות לי אנרגיה, וזה בכלל משהו שהוא לא אלה בפגישה הראשונה, וזה לא משהו שהוא בכלל כיוון, כי הוא גם לא ידע, כי הוא לא ידע לקרוא לזה בשם, ואז אני אומר לו, אתה רואה, זה גם נקרא תוצאות, רק פשוט לא כתוב את זה על הקיר, אף אחד לא מוכר לך קורס של כאילו חבילה של 10 אימונים להרגיש אנרגטי יותר בשעה 4 בצהריים. וזה מגיע עם הדרך, עם התוצאות, ואז אתה מגלה כל מיני תוצאות שעשית עם הזמן. ואני חושב שגם מיינדפולנס, אני בטוח שזה מה שקורה, הרבה אנשים מגיעים בשביל להרגיש יותר טוב, והם מציירים לעצמם שהם פשוט יקומו בוקר אחד והם לא יהיו עם מחשבות דיכאוניות, והם לא יתעצבנו על כולם, והם יהיה להם יותר סבלנות לילדים שלהם, והם יהיו פחות מוסכים, ובטח לאט לאט הם מתחברים למקום, כאילו, לתוצאות אחרות, שהם לא חשבו עליהם, שזה בתוך התהליך.
זה מאוד מאוד דומה למה ש... קודם כל, לא אהבתי את ההסבר, ככה, זה באמת מאוד, מאוד דומה למה שאני מציע כשאנשים מגיעים אליי, רק שזה טיפה יותר מורכב. כי אני אגיד ש... מערכת שרירים, דבר מאוד מורכב וכולי, אני לא מזלזל במורכבות, אבל לא מתקרבת למורכבות של מערכת תודעה או מערכת נפשית. כן, נגיד, תקן אותי אם אני טועה, אבל כשאני עושה איזשהו אימון כושר, יש איזה סרגל מאמצים יחסית לינארי, נכון? אני כל פעם מעלה עוד קצת עם איזשהו שיפוע, כן, של מאמצים.
זה קלט פלט, מה אתה מכניס, אתה מקבל סוג של פלט מסוים, כאילו, אם כן. תתאמץ, אז השריר יגיב.
בדיוק.
כמה הוא יגיב זה כבר גנטיקה.
אז בדיוק, אז בעולמות של המיינדפולנס, של, בכלל של נפש, של תודעה, בטח של רוח, זה לא כזה לינארי, זאת, אני יכול להתאמן הרבה, ולהרגיש שזה לא עושה הרבה, ופתאום כמה חודשים אחרי שהפסקתי להתאמן, פתאום נופל לי את זה הסימון נורא גדול, שלא היה נופל, אולי הייתי מתאמן בכל הדבר הזה. זה לא כזה לינאר, אני יכול, גם, וגם זה מאוד אינדיבידואלי, יהיו אנשים שיבואו, ובגלל כל מיני דברים שהם עשו בעבר, גם בעבר של החיים האלה, וגם בעבר של חיים מלפני החיים האלה, פתאום רק כמה מילים על מיינדפולנס, כבר הפילה למלא הסימונים, והחיים שלהם ישתנו בללא הכר, ויהיו כאלה כמוני, שהצטרכו להתאמן המון המון זמן, ולאט לאט לראות פתאום שנובטים להם כל מיני דברים קטנים, שאותו הוויכוח שיש לי עם אשתי כל יום שישי, במקום שהוא יהיה שעתיים הוא מתקצר לשעה, וגם בשעה הזאת אני מצליח להיות נחמד לילדים, כשפעם הייתי שעתיים בלתי נסבל. אוקיי, דברים כאלה קטנים שקורים לאט לאט, ברמה ההתנהגותית, האישיותית, וגם אחרי זה ברמה של איך אני חווה את המציאות, כן? לא רק מה אני עושה ומתנהג, אלא האופן שבו המציאות, אותה מציאות, כן? שאותו המקום שבו אני נמצא, פתאום הפקק של הבוקר, שפעם היה מוציא אותי מדעתי, היום הוא הזדמנות בשבילי, לעשות תרגול לא פורמלי, שאולי גם נדבר על זה, איזה, כמה מילים בהמשך. אני רוצה להגיד משהו שאמרת מקודם, רציתי ככה, ועכשיו הוא מתחבר לי, אמרת, אנשים באים לחדר כושר ודוחקים משקולת של 20 קילו, נכון? מול מה אנחנו מתאמנים בתרגול, אז בדיוק העניין, כן? כשאני בא לשים לב, בוא נדבר שנייה תכלס על התרגול של מיינדפולנס, זה מאוד דומה לתרגול של חדר כושר בהרבה מובנים. ניקח את התרגול הכי בסיסי שמתחילים אותו בדרך כלל, כשמתרגלים מיינדפולנס, וזה להביא את הקשב להווה, נכון? כמו שאמרתי, לשים לב לרגע הזה באופן מכוון בלתי שיפוטי, אז לשים לב לרגע הזה, זה המילים הראשונות בתוך ההגדרה, בוא נתאמן רק על זה רגע ונראה כמה זה פשוט. אם אנחנו עכשיו נעצור ונעשה תרגול של מיינדפולנס לשלוש דקות, ואני אזמין אותך לשים לב לנשימה שלך, אתה תראה שתוך שניות בודדות, הקשב ינדוד לכל מיני מקומות אחרים, בדרך כלל למחשבות כל מיני. ואז מגיע איזה רגע פלאי, ניסי כמעט, שבו אני מתעורר לדבר הזה, כן? מתעורר כמו מהחלום, מהזיה, כן, של המחשבות, ואני אומר, רגע, אני התכוונתי לשים לב לנשימה. והרגע הזה הוא רגע נורא חשוב של מיינדפולנס, כי הוא גם רגע של בחירה, נכון? רק מרגע שהתעוררתי ושמתי לב למה קורה, לאיפה הקשב באמת נמצא, אז ורק אז אני יכול להחזיר אותו חזרה לרגע הזה, כלומר לנשימה שנמצאת ברגע הזה, בניגוד למחשבות שנמצאות בכל מיני מקומות אחרים. ואז אחרי כמה שניות זה יקרה עוד פעם, ואני שוב אחזיר אותו, ועוד פעם, ואני שוב אחזיר אותו, והדבר הזה לא שונה מלדחוק משקולת של 20 קילו שוב ושוב עם הרגליים. כי באיזשהו שלב, השריר הזה, שנקרא קשב, הולך ומשתפר, ויש לי יותר נוכחות ברגע הזה. בסדר? וזה אני מזכיר לנו, אבל רק חצי מהעניין, להיות ברגע הזה. כי באותו זמן אנחנו גם משפרים ומאמנים את השריר שמקבל ומכיל בצורה לא שיפוטית הרגע הזה, כי האוטומט שלנו הוא להיאבק ולרצות דברים אחרים ממה שיש. עוד מהנעים, פחות מהלא נעים, ואז אנחנו נמצאים במערבולת של מתח, של לחץ, של אי נחת. כן? כי בעצם באיזשהו שלב בתראו אנחנו מבינים שהאי נחת שלנו אף פעם לא מגיע מהחוויה, אף פעם לא מגיע מהמציאות, אלא מהיחס אליה, מהאופן שבו אני תופס אותה. ואז אני מתחיל לחיות את החיים שלי באופן כזה שאני אנסה לסדר לעצמי את מצב העניינים של המציאותיים, החומרים של החיים בצורה הכי נוחה שאני יכול, אבל גם יהיו שם לא מעט דברים שאני לא יכול לסדר באותו רגע, ואז כלפי הדברים האלה אני אשנה את הגישה ואפסיק להיאבק מתוך איזו הבנה, שכשכואב לי משהו אפילו בגוף, מה שבאמת מפריע לי זה שהמאבק בכאב ולא הכאב עצמו. הכאב עצמו הוא מציאות, האי נחת הנפשית מגיעה מהמאבק בכאב. וזה לא משנה אם זה כאב גופני או כאב נפשי, או לצורך העניין חוויה מענגת ונעימה שאני נצמד אליה, וכשנגמרת אני מתחיל לייצר אי נחת. זאת אומרת, הנוכחות ברגע הזה יכולה ממש, אם יש שם קבלה והכלה ורקות ועדינות, יכולה ממש בתוך אותה מציאות שאני חי, לייצר עצמי חוויה הרבה יותר נעימה של החיים. אבל זה כמו שאתה אמרת, דורש אימון ותרגול. הבנו את זה עכשיו, הסברנו את זה והבנו את זה, עכשיו כדי ליישם את זה, צריך ליישם את זה שוב ושוב 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 לכל החיים, ולהתאמן בזה עוד ועוד. מה שכיף בזה זה שזה אינסופי. בסדר? בעוד שהגוף מזדקן, ומתפורר, ולבסוף ימות, התודעה יכולה ללכת ולהשתחרר, להשתחרר, להשתחרר עד אינסוף. כל החיים.
זה מלא לי פה הרבה, קודם כל זה הרבה, זה די דומה לאימון כושר, אבל בגלל שאני לא מכיר כל כך מיינדפולנס, ואתה פחות את הקטע של הכושר, אז כל אחד מדבר. קודם כל אימון כושר, אני חושב שגם אצלי, באופן אישי וגם אצל הרבה מתאמנים, פתאום הרבה דברים מתחברים, לאחר זמן. ההפך, אני תמיד אומר למתאמנים שלי, אם אתם חושבים שאתם תתאמנו באופן לינארי, זה קורה רק בחודשים הראשונים, אחרי זה כבר מתחיל להתקע. אבל פתאום דורש אחרי שנה, פתאום הגוף נראה אחרת. זה לא משהו שקרה בין לילה, זה פתאום משהו התעצב, השרירים פה גדלו, ואז נהיה איזושהי פרופורציה, ובאופן אישי גם הרבה אנשים רואים שפתאום כשהם תרגלו איזשהו מודעות, או תרגלו איזשהו מיומנות בתזונה, אז נגיד חודש אחד הם לא ירדו במשקל, ופתאום הגוף משחרר את המשקל. זה לא ש... זה כאילו לפעמים כמו פקק באמבטיה, כאילו אתה מושך את הפקק והכל יורד, ואגב, מחקרים שהראו על השפעה של דמיון מודרך, למשל באימונים, הראו שהמיינד הוא מאוד מאוד חזק, לקחו קבוצה של מתאמנים, ואמרו להם לעשות את התרגיל של פשיטת ברכיים, שמרימים, מי שמכיר, זה פשוט דוחפים את הרגל כלפי מעלה כנגד משקל, אז רגל אחת דחפה באמת משקל, לקשל, זאת אומרת לרמת מעמד שהייתה ממש גבוהה, והרגל השנייה אמרו להם, תדמיינו שאתם דוחפים את אותו משקל לקשל, אבל ממש הצליחו להגיע איתם לרמה שהם באמת התישו את הרגל, אבל היא לא עבדה כלום. והשריר גדל כמעט באותו אופן בין הרגליים, שזה מפוצץ את המוח, כי השריר לא עבד, אבל הם פשוט דמיינו, משהו שהוא לא דמיינו משהו, אז השריר חווה את זה באיזשהו מובן מסוים. אז רואים שהמיינד, רואים את זה אגב במחקרים על סטרואידים, אנשים שמקבלים זריקת מים, אבל הם מאמינים לרופא שהוא קיבל סטרואיד, והוא גדל במסת שריר באופן שהוא לא פרופורציונלי לפי מה שהמחקר יודע שבן אדם יכול לעלות במסת שריר. ואנחנו רואים שזה בעיקר תגובה של המוח, וזה מחבר אותי, אתה הזכרת פה, זה מה שאנחנו חושבים על המצב שאנחנו נמצאים, אז איך זה שונה או שזה דומה לגישה הנרטיבית של, אם אני יכול להסביר, גישה הנרטיבית אומרת זה של לכל אחד יש לנו, לכל דבר בחיים שאנחנו חווים יש איזשהו נרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו או שמספרים לנו מהו, למשל עשו לך, כאילו לא יודע, הממשלה העבירה איזשהו חוק, אז אתה אומר, עשו איזה דווקא לי, כי אני עסק בתחום הפרחים, אז רוצים לדפוק אותי. אז שאלה, מה אתה חושב? יכול להיות שאתה תחשוב, דפקו אותי בכוונה, ויכול להיות שאתה תגיד, וואלה, בסדר, איזה פוליטיקה החליט שיש חוק, נעבור גם את זה. ואז אני רואה שהמיינדפולנס די קרוב לגישה הזאת, של לספר לעצמנו משהו על מה שקורה לנו באותו רגע.
אני, בוא נשאר רגע שאלה אחרת. כדי להחליף נרטיב, נכון? זה הרעיון של גישה נרטיבית, אם מבינת הנכון.
כן.
מה אני צריך לעשות? אני צריך לא להיאחז בנרטיב הקודם. זה מה שתרגול מיינדפולנס מאפשר. בסדר? התרגול מיינדפולנס הוא כמו תשתית מאוד מאוד טובה לתהליכי שינוי כלשהם. זה יכול להיות שינוי נרטיב, זה יכול להיות שינוי רגשי, בסדר? זה יכול להיות שינויים מכל מיני סוגים שאני רוצה לעשות בחיים שלי. החסם לשינוי זה דפוסים, נכון? חסם לשינוי זה שאני נאחז במי שאני עכשיו, או מי שהייתי עד עכשיו, ואני לא מוכן, לא רוצה להשתנות, כי כמו שאמרתי מקודם, המוח מאוד אוהב שהדברים מוכרים, הוא לומד מהעבר, מתכונן לעתיד, אם יש לו תקדים, הוא מבסוט. נכון? אז קשה לנו להשתנות בגלל המאפיין הזה של המוח. כשאני נוכח בהווה לגמרי, כן? ואני אומר, אוקיי, ככה זה עכשיו. זה הנרטיב, צורך העניין, אם אתה רוצה ללכת למקום הזה, שרץ לי כרגע בראש. אוקיי? הנרטיב הזה מועיל או מועיל? עוזר לא עוזר. אם לא מועיל, אני אבחר נרטיב אחר, אבל נרטיב אחר, אבל כדי לעשות את זה, אני בכל כל צריך לשים לב שאני נמצא בכלל בתוך נרטיב. רובנו רוב הזמן מסתובבים באיזו חוויה שאני רואה את המציאות, אבל בעצם אני רואה את הסיפור שיש לי על המציאות. את האופן, כן? אפילו ברמת החושים, בסדר? המוח שלנו נמצא בתוך קופסה חשוכה ושקטה, והוא רק מפרש כל היום אותות חשמליים וכימיים, ומייצר מהם תמונת מציאות. יש מלא תעתועי הראייה שמראים מאוד, בצורה מאוד מאוד בהירה, שניתן לעבוד על המוח בקלות. אז גם ברמת החושים, ובטח ברמת הנרטיב שאני בונה, מתוך כל הרכיבים שהחושים מקבלים, אני בונה את תמונת מציאות, וזה בסדר, כי ככה המוח שלנו עובד. השאלה היא כמה חזק אני נאחז בה, וכמה השינוי מתאפשר לי, אם אני יכול לא לאחז בחזק ולבחור מה אני, איפה נמצא הקשב שלי כרגע, או למה אני נותן יותר דומיננטיות בתוך החיים שלי. וזה בדרך כלל הרבה פעמים קורה בצורה אוטומטית. בסדר? באופן אוטומטי, כולנו נשים לב למה שרע, מסוכן, מגעיל וכואב, משיקולים הישרדותיים אבולוציוניים, נכון? אם אני לא אשים לב לדברים האלה, משהו יכול לפגוע בי. אבל אני מסתובב בעולם, ואני שם לב, נקרא negativity bias, כן? אני שם לב לדברים השליליים והכואבים והקשים, מפספס את כל היופי שיש בעולם, ואתה יודע, אנחנו נמצא שבמצב מלחמה, יש באמת הרבה מאוד מצוקה גדולה מכל הכיוונים, ועדיין, גם ויקטור פרנקל שעבר את השואה, בסדר? הגיהנום על פני האדמות, הוא מצא שם שה-well-being שלו, שהיכולת שלו לשרוד את הדבר הזה, קשורה במה שהוא מספר לעצמו על המשמעות. אם הוא יכול למצוא משמעות בתוך הגיהנום, אז הוא יכול לשרוד את זה. ואגב, הוא אמר, בלי ללמוד שנייה אחת של מיינדפולנס, רק מתוך התבוננות עצמית, הוא אמר את המשפט, זה לא צריך מדויק, אבל משהו בסגנון של בין גירוי לבין תגובה, כן? בין חוויית המציאות לבין איך שהתודעה מגיבה אליה, קיים רווח, וברווח הזה נמצא החופש האנושי. בין היתר להשתנות, כמו שאמרת עכשיו. וזה מה שעושים, זה התרגול של המיינדפולנס. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד סיסטמטית, כי אנחנו עושים לב לגוף שתמיד נמצא ברגע הזה, לנשימה, לתחושות, לרגשות. ואז כשאני שם לב שהם משתנים כל הזמן, אני פחות נאחז בהם, אני יכול לשנות הכל, גם את המחשבות, גם את האופן שבו אני תופס את העולם.
בדיוק עכשיו חשבתי על זה שאני עכשיו בתוך זה אני מקשיב לך, אבל אז אני חושב על השאלה הבאה, שזה גם שוב אני לא נמצא ברגע, אבל שוב
השאלה היא אם בחרת לחשוב על השאלה הבאה, כי זה התפקיד שלך, אתה מראיין אותי עכשיו, אתה צריך לחשוב על השאלה הבאה, זה תפקיד חשוב, הוא דורש מיומנות. אם הייתה שם בחירה, אז זה היה מיינדפולנס, כי בחרת רגע אחד להפסיק להקשיב לשני משפטים שאני אומר, ועכשיו לשאלה הבאה, זה בסדר גמור, זה לא אומר שלא היית במיינדפולנס, אם הייתה שם בחירה היית במיינדפולנס, אם זה היה אוטומטי לגמרי, אז אולי לא היית במיינדפולנס.
הבנתי. עכשיו, אני רואה גם הסיפור חיים שלך, שקצת קראתי ושמעתי, ואני בטוח שגם הרבה אנשים רואים את זה מבחוץ, שכאילו מיינדפולנס, כל מי שמלמד, ובאמת מתרגל, אם אני אקח אותך, את יובל דוטל, את מתי ליבליך, ועוד כמה חבר'ה פה בישראל, שמקדמים ומנגישים לציבור את את התורה הבודהיסטית, זה אנשים שהיו שם.
לא התורה הבודהיסטית.
לא,
התורה הבודהיסטית כוללת המון המון דברים שלא נכללים במיינדפולנס. מיינדפולנס זה רק התרגול שמגיע משם, אבל כל ה... בגלל זה חשוב להגיד גם אנשים דתיים ששומעים עכשיו וכולי, זה לא התורה הבודהיסטית, התורה הבודהיסטית כוללת גם כל מיני כללי מוסר, וכל מיני מטאפיזיקה ורוחניות וזה, כשמתרגלים מיינדפולנס פרסה, זה רק האימון המנטלי מוחי נפשי הזה, ולכן הוא מתאים לכל מי שרוצה להשתחרר, ולא חייב להמיר את דתו, או להשתחוות לאיזה פסל, זה בכלל לא רלוונטי ולא קשור.
נכון. עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר, אני רואה שכולם זה אנשים ש... נגיד, זה אנשים שהיו שם. כאילו, תעשו לבורמה, תעשו להודו, תעשו לכל מיני טיבט, למקומות כאלו, ולמדו שם ואז הביאו את זה לפה. איך אנחנו, כבני אדם, אני עכשיו לא הולך לטוס לבורמה, נגיד למיינדפולנס, איך אני יכול להתחיל לתרגל בצורה של כאילו, בלי להתחבר לזה, איך שאומרים, נקרא לזה כמו התנה, כאילו אתה טס לבורמה, מקבל התנה של חודשיים מאיזשהו מורה, ואז אתה מגיע לפה וממשיך את הטעינה שכבר, את התרגול, את המיומנות. כשאני עכשיו בן אדם בעולם הערבי, אז יש לי את האפליקציה, את החמש דקות, העשר דקות, העשרים דקות באפליקציה או משהו כזה, איך אני מכניס את זה לתוך באמת תרגול שעובד?
אוקיי, אז אני רוצה להגיד לגבי התרגול. קודם כל, צריך רגע לסדר לגבי המונח מיינדפולנס, הגדרנו אותו, אבל צריך להגיד שמיינדפולנס זה גם מצב תודעה, כן? שאני במיינדפולנס או לא במיינדפולנס, לצורך העניין. זה גם תכונת אופי, כמו שאמרת, נכון, יש גנטיקה באימון כושר, אז גם פה יש סוג של גנטיקה, או העבר שלי קשור לכמה מיינדפולנס, כמו טבעי יש לי, כן? וגם זה לא, יש לי כאלה שהם מאוד מודעים, נגיד אני כזה, כן? אני יחסית, יש לי מודעות גבוהה באופן טבעי, אני יודע מה קורה, אני מאוד סקרן וזה וזה, אבל המקום של הגישה פחות מפותח אצלי. אני יותר כזה חסר סבלנות, ואני כזה תגובתי יותר, כן? בניגוד לאנשים, וזה רובן בעולם המערבי הם כאלה כמוני, יש אנשים שזה הפוך אצלם, שזה כאילו יותר, הם כזה אנשים זורמים, והכל בסדר, והכל טוב, אבל המודעות פחות, יש הרבה הדחקה והימנעות, הם פחות מודעים למה שקורה. אז לכולנו יש תכונות טבעיות של מיינדפולנס, בסדר? אז זה מיינדפולנס כתכונת אופי. ויש מיינדפולנס כתרגול. עכשיו, בתרגול מיינדפולנס יש שני סוגים בגדול, כן? יש תרגול פורמלי, שמה שנקרא מדיטציה. מדיטציה זה שם גנרי גדול להרבה תרגולים מנטליים, אבל תרגול של מיינדפולנס ספציפי, המטרה שלו, כמו שאמרתי, זה שחרור, ובו אנחנו בעצם עוזבים הכל ועושים רק את זה. אני יושב בעיניים עצומות או בעיניים חצי פקוחות, פשוט שם לב לכל החוויה הפנימית, לנשימות, לתחושות, למחשבות, לרגשות, לכל מה שמטריד, כן, על האורחים, מה שאמרתי מקודם, הכעסים, הפחדים, וגם לשמחה ולאהבה, כן, שם לב לכל העולם הזה, ופשוט מתרגל להיות איתו באופן מכוון ובלתי שיפוטי כדי להשתחרר ממנו. ואז כשאני לומד אותו ברזולוציה כל כך גבוהה, כי שום דבר לא מפריע לי, כשזה חוזר אליי אחרי זה בחיים, ביום יום, אותו כעס, אותו פחד, אותו שיעמום, או אותה אהבה, אותה שמחה, לא משנה, אני כבר מכיר אותו, והתודעה פחות אגיב אליו, כי המוח הוא כמו שריר, אם אני מאמן אותו לא להגיב, כשמגיע פחד או כעס, או אהבה או זה, ואז הוא לא מגיב באופן אוטומטי, אז גם בחיים אחרי זה אני אוכל לבחור איך להגיב לזה, האם אני נכנס לתוך זה וחווה את החיבוק של הבת שלי במלואו, כן, או שאני תוך כדי זה חושב כל מיני דברים, האם אני עכשיו כשהלקוח המעצבן אומר לי משהו, אני מיד מגיב אליו, או שאני יכול לבסט את זה ולבחור תגובה אחרת. זה כי המוח הוא פחות תגובתי, כי אימנתי אותו בבוקר 20 דקות. אחרי זה נגיש לי, זה כמו שמשלוח לחדר כושר, מראים משקולות, אחרי זה יותר קל לו עם הסלים מהסופר. כן, הוא לא אומר את זה בסופר, טוב, אני עכשיו ירים סלים כהרמת משקולות. לא, פשוט יותר קל לו בחיים. זה ככה, ככה המוח עובד. הסוג השני של התרגול, תרגול בלתי פורמלי, מה שנקרא. שזה אני עושה תרגול מיינדפולנס, כן? אני שם לב לרגע הזה באופן מכוון, בלתי שיפוטי כמו שאמרנו, אבל תוך כדי פעולה יומיומית. בסדר? נגיד, אצלי זה מקלחת. אני כל בוקר עושה מקלחת, אבל לא סתם עושה, מסתבן וזה וזה, ותוך כדי זה חושב על המון דברים, מה שקורה בדרך כלל, נכון? אלא אני שם לב למים החמים, לריח של הסבון, בסדר? אני בעצם מביא את הקשב לגוף ולחושים, וזה אומר לרגע הזה, כי כמו שאמרנו, הגוף והחושים תמיד ברגע הזה, לעומת המחשבות שהם בדרך כלל בעבר ובעתיד. ואז אני מרגיל את התודעה להיות נוכחת ברגע הזה, ובעצם זה כמו גשר מהתרגול הפורמלי, שבו אני רואה את הדברים ברזולוציה מאוד גבוהה, אל החיים של היום-יום, שבו אני פעיל ועסוק ומביא את הקשב מנקודה לנקודה, כדי לבצע את המשימות שיש לי לעשות, בתור אבא או בן זוג או מנחה או כל אחד עם מה שהוא עושה. התרגול הבלתי פורמלי הוא כמו הגשר הזה. אני עושה מיינדפולנס, אבל תוך כדי פעולה יומיומית. ואז אם אני עושה פעם אחת ביום תרגול פורמלי של 10-20 דקות, ועוד פעם אחת ביום תרגול בלתי פורמלי של פעולה יומיומית שאני בכל מקרה עושה, צחצוח שיניים, עריכת קרם, הליכה, ספורט, כן, שחייה, הרבה אנשים מתרגלים תוך כדי שחייה, ואני עושה את זה לבד, ואני שם לב, מביא את הקשב לגוף ולחושים, כלומר לרגע הזה, בצורה מכוונת ובלתי שיפוטית, אנחנו מתחילים לראות שביום יום, אותם הדברים שפעם מאוד אפילו אותי, מפעילים אותי פחות, ויש, זה נהיה יותר מעוברר, יותר מרווח, ואני יותר, חי חיים יותר מלאים ושלמים, בעצם, ופחות תגובתיים, פחות דפוסיים.
אז תראה, קודם כל זה מעניין, כי אתה כן פירטת את זה בצורה מאוד יפה ופרקטית, כאילו של תכלס איך זה מתבטא בשטח, ואני יודע שגם בסוף, אני חשבתי שאנחנו נעשה פרק אחד על מיינדפולנס, אני רואה שאני אפילו לא נגעתי בקצת מהדברים שיש למיינדפולנס, אבל הייתי רוצה לשאול אותך כאילו לסיום, בסוף גם הזמן שלנו מוגבל, שתי נקודות. אחד, הרבה אנשים היום, גם אני באופן אישי, חיים הפרעת קשב. עכשיו אנחנו אומרים, לנו זה לא מפריע, זה מפריע למי שמסביבנו, אבל זה באמת כן מפריע, כי אני למשל ניסיתי כמה פעמים לעשות מדיטציות, עם אוזניות, בלי אוזניות, ותוך שנייה פתאום אני זוכר שלא שלחתי לרואה חשבון את זה ואת זה, ופרויקטים שאני עובד עליו, ואני ישר, היד שלי רצה כאילו לפלאפון או משהו כזה, וכאילו אחרי שתי דקות אני מרגיש שהמוח שלי מתפוצץ, כאילו זה כאילו פתחתי סיר לחץ של מחשבות, ואני כבר לא משתלט עליהם, כי אז השאלה האם כדאי בהתחלה למשל, להתחלה לעשות את זה נגיד אפילו עם תרופות, או שזה עם הזמן יורד?
כדאי מאוד, מה שאתה רגיל, אם אתה רגיל ביום יום לקחת תרופות, כן?
לא, אני לא רגיל, כי אני חי באופן יותר, אני פחות בעבודה של דורשת ריכוז נקודתי, אלא יותר להיות מודע לסביבה, כי אני מאמן אנשים, אז אני שומע אותם ומתרגלים והכל, אז אני באופן אישי פחות לוקח.
כן, אוקיי, אני לא בטוח שאני מזמן קצת זה עכשיו, אבל בגדול אני אגיד לך, זה ש, כמו שאמרת, סיר לחץ, נכון? יש לך, אתה כאילו, ביום יום אתה קשב בחוץ, אתה עושה מלא מלא דברים ואתה מצליח בהם, אתה טוב מה שאתה עושה. אתה נכנס פנימה, אתה מוצא סיר לחץ, נכון? כן. עכשיו, אל תחשוב שהסיר לחץ הפנימי הזה לא מפריע לך גם ביום יום, אתה אומר, זה מפריע לאחרים.
כן. בסדר?
ה-well-being שלך בתור אדם שיש, שמחזיק בתוכו איזה סיר לחץ שהוא אפילו לא יכול לגעת בו, כי זה ישר מתפוצץ, אם תדע, הרי איך פותחים סיר לחץ? יש שסתום כזה, נכון, שלוחצים עליו בעדינות, משכים את הלחץ לאט לאט, עד שאתה מספיק לזה כדי אפשר לפתוח אותו. אצלך יש שם, צריך לחפש את השסתום הזה. ולכן אתה יכול להתחיל להגיד בתרגול בלתי פורמלי, לצורך העניין. בסדר? לקחת פעולה יומית שעושה בכל מקרה, ולעשות אותה במיינדפולנס. ועד לשבת 3 דקות לתרגול מיינדפולנס. רק 3 דקות, לתשומת לב לנשימה או משהו כזה, ולעצור אחרי 3 דקות. ואז פתאום אתה שם לב שוואלה, אחרי 3 דקות אתה בסדר, תגדיל ל5, לאט לאט ככה. ובכלל, מה שאני ככה ממליץ לאנשים כמוך, ובכלל לכל האנשים שרוצים לתרגל מיינדפולנס, כדאי מאוד לפגוש מורה. יש אפליקציות ויש סרטונים ביוטיוב, ויש המון דברים נהדרים, אפשר בהחלט להתחיל עם זה, זה כאינטרדקשן, כאיזה קירות, כאיזה מבוא לדבר הזה, יש ספרים טובים ויש הקלטות טובות, יש הקלטות ביוטיוב, וגם באתר שלי, מרחב הווה, שאפשר להיכנס שם ולשמוע את ההקלטות, פשוט 800,000 צפיות, אז יש מלא פרסומות עכשיו, אז זה מאפן פרסומת באמצע תרגול מדיטציה, אז אני אתן גם באתר שלי, אפשר שם לשמוע אותם בחינם ובלי הפרעות, וזה אחלה, אבל בסוף, כדי באמת לתרגל, צריך לפגוש מורה שישמע אותך ספציפית את הקשיים שלך, וייתן לך הנחיות שמיועדות להתמודד עם מה שאתה מתמודד איתו. אז איזושהי המלצה מאוד חשובה שיש לי לסיום הפרק הזה, אולי נעשה עוד פרק.
כן.
תתרגלו עם מה שאתם מוצאים ברשת, אבל באיזשהו שלב כדאי שתלכו לקורס מונחה עם מורה.
אני מתחבר את זה, כי זה כמו עם כושר, אני למשל פה בפודקאסט נותן המון ידע, ואני אומר לאנשים, הידע הוא בחינם, אתם יכולים לעשות איתו מה שבא לכם, ואפשר, הבעיה שרוב האנשים לא מצליחים ליישם אותו יותר מכמה זמן, כי אז זה כבר דורש התאמה אישית, ופתאום יש להם שאלות וכל מיני דברים כאלו, ואז אני אומר להם, אוקיי, השאלות האלו הן מאוד יפות, אבל אם אני אענה לך תשובה, אני אחטא למטרה, כי אני לא מכיר אותך, ואני לא יודע מה עומד מאחורי השאלה, ואז אם אני אתן לך עצה, יכול להיות שתהיה עצה טובה, יכול להיות שתהיה עצה לא טובה, אז ולא כדאי להגיע לעצות פחות טובות, וכן, אז אולי אני אחשוב מתישהו להגיע גם איזה לריטריט או איזשהו קורס קצר, כדי להתחיל להיכנס לזה.
כן, תראה, נגיד, הייתה שנתתי לך שתחיל בהתחלה בקטן, ואז תרחיב לאט לאט, אולי לא מתאימה לך, אולי משהו שם, לא יודע, אולי משהו שם, משהו אחר מטריע אותו, ואז צריך לדבר על זה ולבדוק, אבל באמת יש תקרת זכוכית מסוימת שמגיעים אליה, כמו שאמרת, ואם רוצים לעבור אותה, כבר צריך ללמוד את זה בצורה טיפה יותר רצינית בקורס עם מורה.
הבנתי. אז קודם כל תודה רבה, ודיברנו פה הרבה גם על ההגדרה, גם על המשמעות של המיינדפולנס, וכאילו איך זה מתבטא באופן ביום יום ובמוח שלנו, וגם איך תכלס בסוף לעשות ולהגיב לחשיבה יותר מערבית וחומרית של, שמדברת על בואו נפתור, בואו נתעמת, בואו ניקח את המחשבות ונעשה איתה משהו, אלא להיות קצת יותר בכאן ועכשיו. אז קודם כל אני מקווה שמי ששמע את זה, אז איזשהו נכנס קצת לאיזשהו כאן ועכשיו גם בשמיעה של הפרק הזה, וכמובן אתם יכולים להיכנס לאתר של עמוס, מרחב הווה, יש לו הקלטות, גם אני השתמשתי בחלקם, נראה לי בספוטיפיי, אתם יכולים להיכנס ולתרגל, וכמובן אני אשים את כל הכישורים גם לאתר וגם לחלק מהדרכות, מה שאני יכול, פה בתיאור למטה של הפרק, ככה שתוכלו לפגוש אותו, בין אם זה באוזניים, בין אם לדבר איתו, לפנות אליו לעזרה, אני בטוח שהוא יכול לקדם אתכם בצורה יותר טובה. אז תודה רבה לך עמוס על, על, על השיעור הזה.
תודה לך, תענוג לדבר איתך.
תודה רבה, ותודה רבה גם לכל המאזינים, ונקווה שתהיו, איך שאומרים, יותר קשובים, יותר רגועים, ושנצליח, איך שאומרים, לתרגל את זה יותר בחיים.
אמן.
תודה רבה. ביי ביי.
תודה, ביי בינתיים.